אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואי ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום לך וערב טוב רבי ידידיה לך וכל המשתתפים והמאזינים.
אנחנו רוצים לעסוק היום במושג שהוא מאוד מוכר. התורה אומרת בעניין של אשת יפת תואר, שלא דיברה התורה אלא כנגד יצר. ככה מפרשים, מבארים את העניין הזה שהאדם יכול לשאת מישהי שהיא גויאל, אחר כל התהליך שוודא של הגיור, אבל בכלל בעניין הזה שמתירים לו להינשא. וכאן בעצם עולה שאלה מאוד גדולה. הרי תמיד אנחנו לומדים ביחד את העניין של צריך לשמוע על היצר, להתגבר על היצר, והנה כאן התורה כביכול נותנת איזה פתח מסוים. איך אפשר להבין את הדבר הזה מבחינת ההלכה, מבחינת הדין? למה מבחינת הדין התורה כן מתירה, ומצד המוסר אנחנו תמיד מדברים על כך, במיוחד בתקופה הזאת של הימים הנוראים?
מצוין. וכמו שהטבת הדבר, אבל אנחנו עכשיו נמצאים ממש בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אלול, אני לדודי ודודי לי. מצד שני, שיראו מתנות לאביונים. אנחנו מבינים כולנו ביחד שאלול זה לא עוד חודש כשאר האלולים, כשאר החודשים. אלול זה חודש מיוחד במינו. וצריך להבין למה. הרי מי שתבונן בשמות הקודש של חודש אלול, נראה שהאותיות קצת הפוכות, ולא כמו ניסן שיוד כיוו תאי, אלא קצת שונה, קצת לגמרי, זה מזכיר מאוד, זה חודש אדר, חודש אדר גם. ואם אנחנו נעמיק ונראה, אנחנו יודעים שיעקב ועשיו הרי התחלקו ביניהם, על פניו יוצאו להתחלק בעולם, יעקב חצי ועשיו חצי, אז יעקב לקח את בחורף, את תשרי, חשוון, כסלב, ועשיו תבט שבט ואדר, על פניו ככה היה צריך להיות. יעקב נשא נייר סיוון, גאולה, שבט העומר, חג השבועות, מתן תורה, ועשיו את ההמשך. אבל רבקה אימנו בזכות נשים צדקניות, הלכה וגילתה ליעקב את מה שיצחק רוצה לתת לעשיו, ובא יעקב וקנה מעשיו את הבכורה. ולכן ליעקב מגיע גם בחלק של עשיו חצי. וזה הכוח של חודש אלול, שלמעשה מי טו באב, כבר מתחיל להתהפך המצב לטובה. מי טו באב, חודש וחצי לקח יעקב לעשיו, ולכן ונהפוך הוא, מתי ונהפוך הוא, מתי קורה ונהפוך הוא? בחודש אדר. כי חודש אדר כבר מי טו בשבט ועד ניסן, בגדול זה חדשים של עשיו שלא נדע. בא יעקב, ובסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עזר והצליח יעקב להפוך את התקופה הזאת שמטו בשבט ועד ניסן לנהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אימה בשונאיהם. כנ"ל מטו באב ועד חודש תשרי. ולכן אנחנו בימים אלה כל כך ימים כביכול כל כך מסוגלים, כי בבסיס שלהם ימים של חס ושלום, חלילה וחס, שמגיעים כביכול לחלק הפחות טוב. אבל יש את האפשרות של ונהפוך, יש את האפשרות של חודש הרחמים והסליחות. זאת אומרת, גם אם נחלט החודש הוא קצת אלול, ואלול זה גם בתרגום שלו, זה מילה קצת, קצת לא קלה, עדיין יש את האפשרות של חודש הרחמים והסליחות על ידי היפוך הדין לרחמים. ומשום כך, מי שמתייחס ללול כמו לעוד חודש, כמו לאבדי קורא ללול לאוגוסט או ספטמבר, אז זה טעות בבסיס. של היהדות, של התורה ושל הקדושה. וזה בעצם מסמל אולי בחלק הכי הכי גדול וגבוה, ולכן אולי, כן, אנחנו יודעים שאין דבר שלא מהשם, שדווקא הפרשיות האלה נוצאים בחודש אלול. שופטים ושוטרים, כי תצא למלחמה, הלא יביאך כי תבוא. זאת אומרת, כאשר אנחנו נמצאים בכי תצא, והזכרת, דיברה תורה כנגד יצר הרע. מאיפה זה מגיע? מה זה אומר? מה זאת אומרת כדיברה תורה כנגד יצר הרע? מתירים לך אישה? שפחה? מתירים לך אישה? כנענית? גויה? מאיפה הגיעה הסברה הזאת? אנחנו יודעים שמיד בסמוך לשפחה אנחנו ולכי תצא למלחמה אנחנו לומדים על מה? על אותה, על אותו בן סורר ומורה שאינו שומע בכל אביו וכל אמו, ולכן אותו אבשלום שהיה בן של אשת יפתואר כמו שמפורסם וידוע. אז אם ככה, מה זה דיברה תורה כנגד יצר הרע? הרי עד רבה תלחם ביצר מאיפה הגיעה הסברה
של... אתה הרי רואה את התוצאות, מה, למה זה גורם? אז איך התורה מבטרת?
נכון, אז מה זה כדיברה? מאיפה שונה כזה דבר שאדם וכי חוטא נזכר, וכי ידגור עם אתגר? מה הבנה ידגור אתגר? מה הבנה בזה? מה הפירוש בדברים לאלה? על פניו אין לנו בזה הבנה, אבל נראה לי שלכן דווקא בחודש שלול יש לנו תשובה לשאלה הזאת. למה דווקא בחודש שלול? כי חודש שלול, כמו שאמרנו, היה בבסיס כביכול, ובאה התורה שלנו ואומרת, דווקא בחודש הזה של האלול, שהוא סוף שנה, אנחנו יודעים שבסוף שנה אנשים קצת בלחץ. למה בלחץ? יש את המאזן, צריך לבדוק שהשנה הרוויחו ולא הפסידו. זה לא, זה זמן של מאזן. זה זמן שככה יותר מידת המסתכלים, הכל יש לנו דקדוק. כאשר אדם מתחיל את התקציב, כולם יודעים, אם נעמד לשחורת בעירייה, על התקציב, תתחיל את השנה, ואפשר לקחת כמה שרוצים. בסוף השנה כבר אומרים לך, חברי מועצה, זהו, נגמר התקציב, תחכה לתקציב הבא. זאת אומרת, החודש האלול, החודש האחרון, צריך לקחת את השיריים, את מה שנשאר, להשתמש בזה. אבל אומרת לך, התורה הקדושה, דווקא בחודש אלול, תתחבר כביכול עם היצר הרע. תתחבר איתו. מה זאת אומרת תתחבר איתו? תשתמש בו לדברים הטובים. תשלים איתו, אל תילחם בו. יש את הזמן שכל השנה כולה שאתה נלחם, אבל בחודש אלול זה זמן של רחמים וסליחות, זה לפני ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה מתי זה? זה בראש שנה ועד יום כיפור שאתה צריך לשוב מהמעשים הרעים. אבל בחודש אלול החוכמה היא להתאזן. זאת אומרת, לדעת איפה אתה נמצא במהלך השנה כולה. וזה דיברה התורה כנגד יצר הרע. התורה הקדושה שלנו בשונה משאר, אם קל להם דתות או המצאות או טיפלות, ששם יש קיצון, יש או נזיר פרוש, או צום הרמדאן, או חיי הוללות ותאווה והפקרות. ושאר הדתות. אבל הדת שלנו, של היהודות, של הקדושה ושל התארה, אומרים לך, וחיי עולם נטע בתוכנו. תתחבר עם האלול שלך. תקח את האלול ותהפוך אותו לרוחני. תהפוך את החודש אולי של הספטמבר, של האוגוסט, של הקיץ, תהפוך אותו לימי הרחמים והסליחות. וממילא, זה בעצם כשאנחנו לומדים את הפרשה כי תצא, לעניות דעתי זה העוצמה שביהדות. העוצמה של התורה זה פרשת כי תצא. שומעת לך התורה הקדושה, אתה יוצא מלחמה, והמלחמה הרי אתה יודע שצריך להילחם, בשביל להילחמים, אז כמובן אתה יוצא מהבית מדרש. אתה כבר לא נמצא עם התורה כביכול, או עם הקדושה והתארה, אתה נמצא במלחמה, אתה נמצא בתוך העולם, ומסביבך יש אנשים אכזריים, רשעים ארורים, ימח שמם וזכרם, זכרם של הרשעים שמתנהגים כמו הרשעים, ואתה צריך ללכת ולהילחם איתם. וכשאתה נלחם איתם, אתה צריך לדעת שלפעמים צריך להוריד את הכפפות, להפיר את הכפפות, וצריך להילחם, ולכן ניתן לך רחמים ורחמך. אין ברירה. אבל עדיין, והנה, וכמה שאתה נלחם, והתורה הקדושה, מה תהיה עליה, ומילא מתגברים לחלק של התאווה, וחלק הגשמי מתעורר, אז אין ברירה, אתה צריך לקחת לך אישה, אז תקח לך אישה, אבל האישה הזאת היא כמובן תהיה גם ביתר. זאת אומרת, כאשר פעמים התורה אומרת, כאשר חיי עולם, כאילו שמה שמנחה את התורה הקדושה, וחיי עולם נטע בתוכנו, חיי עולם זה אומר חיי, שאתה צריך לקיים כל רגע ורגע, כל הוויה והוויה בעולם הזה צריך להשתמש בה, צריך קדושה, אז אם ככה באה התורה ונותן לך את האפשרות, את האופציה של לקחת לך את אותה אישה שהיא גויה, שהיא שפחה, אבל אתה הופך אותה לחלק מהעם היהודי בתהליך איתי, אבל אתה גורם לכך שכביכול גם החלק הגשמי יהיה רוחני. וזה בעצם עוצמתו של חודש אלול. שים לב, חודש אלול, אנחנו לא שומעים, אין תעניות, אין סיגופים. זה נכון, ראוי לכל אדם לחזור בתשובה ולהתענות על מעשה וכל דבריך וכל השנה כולה. ודאי בחודש אלול. אבל תפתח את ההלכה, לא תמצא שום דבר. לא תמצא שום הלכה מיוחדת בחודש אלול, חוץ מדוד השם הוא ואישי בתקיעת שופר, הנה מגיע יום הדין. מתי אתם מצאת הלכות האלה? דווקא בעשרת ימי תשובה. נהגו לצום ולהתענות כל עשרת ימי תשובה, ולתעורר בתשובה במעשים טובים, פשוט שמעשיו, יום כנגד שנה, כל זה בעשרת ימי תשובה. חודש אלול זה החודש האחרון שפה אתה צריך לקפוץ, אלול זה לחפש בלשון התרגום, על אליי, לתור ולחפש. למשמש, זאת אומרת, התפקיד שלך זה להשתמש עם העולם הזה ולהתעורר איתו ולהרים אותו ולהגביע אותו, להגיע לכל שנה לקו הגמר ברמה קדושה אחרת, ברמה תארה, ביחד עם כל האוילומת זה ללכת ולהתעורר ולהתקדש. ולכן הנה, דווקא בפרשה הזאת אנחנו מוצאים את, כמו שזרנו, את ה-DNA של היהדות, שזה הקיט לצל המלחמה על אויביך, עדיף שלא תצא. עדיף שישר בבית מדרש, עדיף אדם, אם אתה דרך כאחרינה, אז הוא רשאי אם הוא הולך בדרך של, של היצור, ויכול לך להלכה לצדיע על ידי ניסיון, ושלא נדע גם ידי ויזיון, לא נדע לאף אחד. אבל זה דווקא עם כשיש לך אפשרות, יש לך דרך כאחרינה. אומר את התורה פעמים שקיצצה למלחמה, שאין ברירה, אנחנו, התורה מוציאה אותך למלחמה. אם התורה מוציאה אותך למלחמה, אתה צריך לצאת. אתה צריך לצאת, אתה יודע לך שגם אז אתה צריך לקדש את החלק אולי הכי אכזרי שיש באדם. מה זה מלחמה? מלחמה דבר שהוא לא טוב. מלחמה דבר שהוא אכזריות שלו, אני יודע, כן? איש מלחם, הורג, אתה יודע מה עושה? אז בכל זאת, כמה כשאתה שם, אתה צריך גם בחלק הזה ללכת ולהפוך את זה על פי התורה הקדושה. ומשום כך, אם תראה את התהליך שעוברת אותה אישה, כמובן שלא נכנס למחלוקות, האם הוא יכול פעם אחת, לא יכול פעם אחת, אבל גם אז, כי הוא יכול, הופך אותה לפת בסלו, אתה אסור לך ללכת, מתחסים את המיד, בתחילה היא בוכה את אביה ואימה, בוכה על עבודה הסדרה שלה, זאת אומרת, התורה לא נותנת לך הפקרות חלילה וחס, אין לך היתר להפקרות, אין לך פס ירוק לעשות מה שבא לך, גם שאתה בתוך המלחמה, אלא כביכול התורה מגדרת, לך את היצר רע ברמה כזאת שמתאימה וראויה בזמן כזה שאדם נמצא בעת מאבק ולא בתוך הבית מדרש בשקיעות בלימוד התורה הקדושה.
כלומר, אם אני מגדיר את זה הרב, אז בעצם מה שאני מבין מהרב שיש את המציאות האידיאלית, אבל יש מציאות שיציאה אל החיים, כאן התורה נותנת כלים אחרים שמתאימים למצבים הללו.
נכון מאוד, בדיוק כך. כאשר יש לך מצב נתון, זה המצב הנתון, ולא מבחירה או כמחרה, כי מדובר מחירת מצווה, מחירת רשות, ופשוט מחירת מצווה אנחנו מדברים, וממילא זה מצב שהוא חובה לך לצאת למלחמה, וראינו גם, יוצא למלחמה, אנחנו נלמד בהמשך, לא כל אחד יוצא למלחמה, רק אחד שאין בו עבירות, שלא סך בתחילת תפילה, שלא מפסיד ונשתבח לב, או טרור, זאת אומרת, אנשים קדושים וטהורים, ולא אנשים פשוטים, זה את ה... סיפור המפורסם, עשה אמיתי, שבזמן רב חיים אויזר לודנסקין, כן, גדול הדור, בדור הקודם, שכמה מאנשי ההשכלה עשו ועשו הצגה, הצגה לכבוד חודש אלול, עשו הצגה. מה ההצגה שהם עשו? הם הציגו איך נלחמים היהודים. אז רואים שם את האלה הרומאים או היוונים, ככה בריונים, גדולים, עם חרבות וסכינים ורובים, ורואים לעומת את היהודים. מי זה היהודים? אז בין מתחיל כמה אנשים בריונים, ואז רואים בהצגה שמגיע המפקד, ואומר, לא, אתם לא שומרים שבת, אתם לא שומרים עצניות, אתם לא זה, יוצאים, 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 נשארים בסובמים, כמה זקנים דלוחים כאלה. הנה, כולם התפצצו מצחוק, תראה, זה מה שהיה. ככה היה הצגה, סיפרו את זה לבך עם אויזר גרודז'נסקי. הוא אמר, מה אתם רוצים? זה לא הצגה. זה האמת. ככה זה היה. אבל בסוף מי ניצח? בסוף יצקו, האלה הזקנים המחלושים. אז אם כן, נכון, זה לא הצגה, אומר, זה לא בדיחה, ככה זה בדיוק היה, אומר, זה בדיוק, הם הטיבו להגדיר מה היה. זה לא מצחיק. זאת אומרת, אנחנו מבינים ופוסקים ויודעים שכאשר אנחנו הולכים בשם השם צבקות, אז גם בזמן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלים כיצד להתמודד בכל מצב בעולם, בכל מצב, במצב שאתה נמצא. עכשיו היינו בחופש, בחופשה, בבין הזמנים, כל אחד היה בזמן שלו, גם אז יש לך הלכות מצויות, יש לך הלכות המצויות לחודש ניסן, יהיה לנו את ההלכות המצויות לימי נוראים, לעשות את התשובה של זמן מדרגה שאדם יש יתרות עד אלה, שאדם מתרומם, ויש את הזמן ההוא של המלחמה, שגם זמן מסוים שאדם נמצא בו, גם לא יש מלחמה, גם לא יש דינים וכללים, כמו שאנחנו לומדנו, לא קורטים את הצי השדה, לא עושים דברים מסוימים, מכר הדין כמו שהגמרה, והגמרה והתורה פה אומרת, כי הגעת להיר, וצרת עליה, תקרא לה בתחילה לשלום, וכל אחר כך מלחמה, זאת אומרת, יש לך דינים, כיצד אנחנו מלחמים, וכיצד אנחנו מתעסקים בשעת מלחמה, וזה למעשה דיברה תורה כנגד יצרה. זה לא שהתורה, וזה אולי באמת השבח של התורה הקדושה, לעניות דעתי. זה לא שהחזל, לא שהקדוש ברוך הוא מתעלם מהיצרה. יש כאלה שיטות פסיכולוגיות, שאומרים, תתעלם, אין את היצרה. אתה טוב, אתה טוב, ומה שזה זה אתה, ולא, באה התורה אומרת לך, תדע, יש יצרה, הוא נמצא, הוא נוכח, אין לך מה להתעלם ממנו. יש קידוש למלאך, יש זה בטבע, יש בגשמי, כל אחד יגיד, תגדיר אותו אחרת, אבל יש יצרה. אסור לך ללכת ולהגיד, אין, יש. אבל יש, ותדע כיצד להתמודד איתו. אז כל השנה כולה, כשאתה במצב סטטי טוב, אז אתה נלחם בו. אבל כשאתה נמצא בזמן מלחמה, שעכשיו אתה צריך לקרב כוחותיך להילחם, אז אתה יכול לאסוף יצרה, לקחת אותו לך טרמפ מסוים, בשביל שהוא לא יפריע לך. וזה בעצם מהותה, במהותו של פרשת כי תצא, וכמו שהסברנו, אולי זה בעצם גם סדר אנפין חודש אלול.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ועכשיו הרב אני מבקש קצת טיפה לחקור את העניין. זאת אומרת, דיברנו על כך שיש כאן מציאות אחרת עם כלים אחרים, אבל עדיין נראה שבעצם התורה מבינה לנפש האדם, ויורדת באיזה דרגה מסוימת, וממש רשי בפירוש שלו לתורה, מבאר שכל העניין של אשת יפה תואר, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, ישראנה באיסור. זאת אומרת, באמת זה אסור, אבל יש כאן איזה היתר מיוחד. אז יש הרבה מצוות כאלו שנותנים את האופציה הזאת של היתר מיוחד לאנשים מיוחדים?
זה שאלה מאוד מעניינת, ואולי גם מעשית. ותשימו שיש מספר מקומות שאנחנו נמצא את זה, למשל הדין הבסיסי שהגמרא מביאה ביצורי לרבנן, ויש לזה דין שלם, נגיד כל הסוגיה, האם אנחנו עדיף להיות מזידין, או עדיף שיהיו שוגגין? זאת אומרת, יש לנו מושג שאומר,
מוטב יהיו שוגגין, ואל יהיו מזידין.
נכון, יהיו שוגגין. מה זה אומר, מוטב יהיו שוגגין? חילה וחס, מסכנות הדבר הזה מותר או אסור? הדבר הזה הוא אסור. אם הוא אסור, אני לא יודע מוטב יהיו שוגגין. הרי היא ידיעת החוק, כמו שאומרים היום, לא פותרת מיון שופ, אז מאיפה הגיע הדין הזה? אז כמובן הדין הזה מגיע מהגמרא במסכת שבת, ששם רובה בר רב חנן שואל את אביי, מה הדין? האם מותר למחוא כפיים ביום טוב? הרי יש שמחה ויש יום טוב, זה יום ששמחה, כולם מתלהבים, אוכלים, שותים, נהנים, מוחאים כפיים, מותר ואסור. אומר לו רובה, תקשיב, נכון, באמת אסור, אין פה זה יותר, אבל עדיין, 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 אנחנו מעדיפים שאנח להם לישראל. אנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. נחלקו הפוסקים, האם זה דווקא נאמר בדיני דה רבנן או בדברי תורה. אבל תשים לב, כל הדין זה נאמר דווקא באדם שהוא שוגג. באדם שהוא שוגג, אז אנחנו אומרים לו, עדיף שתהיה שוגג ואל תהיה מזיד.
מה זה בדיעבד ולא לכתחילה?
או, וגם כמו שהגדרת בדיעבד, וגם אדם שהוא כשר. זאת אומרת, וזה אולי ימשיך לשיר מה שתחלנו בתחת השיעור. התורה לא נותנת יותר להפקרות. זה כדעת. כל מי שחושב שהתורה תתיר לו בשום ספור מסוים ללכת ולעשות הפקרות לכל דבר שהוא רוצה וחפץ, זה לא. זה שכמובן שישכח מזה. זה לא. התורה היא לא נותן לך יותר. גם אדם שהוא נבל בשביל התורה, אבל הוא נבל. צריך לדעת את זה. יש לך מצב שהוא שוגג. זאת אומרת, מתחילת האדם הוא אדם כשר. הוא אדם ישר. אלא מה? כמו שהזכרנו, יש עצי הרע. שעצי הרע גורם לאדם לעשות דברים שהוא רוצה. למרות שהוא, אולי זה אסור, אבל הוא רוצה. הוא לא יודע שזה אסור. כי אם אתה יודע שזה אסור ואתה עושה בכל זאת, אתה נקרא מזיד את הרשע, ועם רשעים אנחנו לא מתעסקים. הרשעים נכנסים לגיהינום, מתקומים את העונה שלהם במיידי. אנחנו מדברים על אותם שהם אנשים כשרים וישרים. אז כנגדם דיברה התורה, כנגד הצערת מה שהבאנו, כנגדם אומרים לך, מוטב שיהיו שוגגין ועל יהיו מזידין, כי אם באמת הם מזידין, אז תוכיח אותם. הוא לא ישמעו לי, זה לא קשור, הוא רשע, רשע צריך להוכיח, רשע צריך להעניש, עד השני אתה לא מוכיח, השני הוא שוגג, השני הרצון שלו רצון לעשות רצון השם, והשני אנחנו לא נרצה שיבוא לידי כישלון. ואני רוצה ברשותך אולי לקחת את העונה, אולי זה מאמר מוסגר, לקחת את זה לעוד מקום. וזה אולי גם נושא של משהו בקובע השני שלנו ברוך שמזאת ישמעיה, הנושא של החינוך והנושא של הישרות. אנחנו מדברים פה על דילמה של משפחה, של אבא, אימא לילדים. וזה מאוד מצליח עכשיו עם החופש, אבל גם בימי הלימודים, ואולי זה מקום פתח עכשיו שמתחיל שאת הלימודים, אין בכלל הישיבות, עוד מדברים בתי הספר, ללכת ולתת לזה מבט ואור מסוים. ואני מדבר על המקרה שכאשר יש קונפליקט בין ההורים לילדים, והאבא או האמא יכולים להוציא את הילד שקרן. אני אומר את זה בצורה קצת כן קיצונית. זאת אומרת, יכול להיות שאם תשאל את השאלה, והבן כמובן לא ירצה לענות, או הבת, לא משנה עכשיו, הוא תצליח להוכיח שהוא שקרן. אולי לא תוכיח להוכיח, אבל כולם ידעו שהוא משקר. ועכשיו השאלה היא מה עדיף לעשות. האם עדיף לשאול את השאלה ולהוציא את אותו אדם הקרוב אליך, בן שלך, הבת שלך, כשקרן, והנה, הצלחת. או מצד שני, מוטב יהיו שוגגין והיו מזידין. ופה, לניו דעתי, כאן נכנסת ההלכה הפסיסית שהזכרנו, דיברה תורה כנגד יצרה. יכול להיות שאותו בן לקח את האוטו בלי רשות ונסע, וחזר עם האוטו וחשב הכל בסדר. והוא לא רצה שאבא שלו ידע, או לא רצה שהשכן ידע וכו' וכו'. אתה יכול ללכת ולהוציא את השקרן, כן? המדלת מראה שיקרת, וירים את זה, והוא סיפר וזה, והנה יצאת או לא, התחלו לא יצאתי באוטו, ולמעשה ניצחת אותו, אבל הוצאת אותו מזיד. הוצאת אותו עם היצרה. אבל אם לא תשאל את השאלה, או אם תדבר על זה מסביב, או בצורה אחרת, אתה יכול להגיע לרמת חינוך, ורמת קשר, ולרמת ישרות, שמצד אחד הילד לא יצא מזיד ושקרן, אבל מצד שני אתה תשמור על החינוך שלו. וזה בעצם מה שהתורה באה ואומרת לך. פעמים רבות אתה יכול לשאול את השאלות. אתה יכול לשאול, להוציא הרבה אנשים שקרנים. אתה יכול להוציא. וככל שתשאל יותר שאלות, ככה תוציא יותר הרבה אנשים שקרנים. אבל זה לא המטרה שלנו, אומרת לך התורה. אם מדובר ברשע, אז כן, תוכיח, תעניש, תוציא אותו שקרן, תרמי אותו, כי זה אדם רשע. אבל אף אדם, אף אבא בעולם לא חושב שבן שלו רשע, זה מציאות נראה לי בסיסית. וגם אנשים אחרים, ברוב האנשים, רוב כוחות שהם לא התפרסמו, כמו שהמשנה ברורה מזכיר, וחבשו בלכות חפץ חיים, כמו הצפוח חפץ חיים, כוחות שלמה זה לא ידוע שעובר יצורים בכוונה, בריש גלי ודברים עצורים, אז הוא לא מוגדע כרשע, הוא מוגדע, או כבלוני, או כאדם ישר. אותם אנשים, אין לך צורך להוציא אותם שקרנים, אין לך צורך להוציא אותם רמאים. אז אם ככה, אין מטרה בכל השאלות האלה. כי כל השאלות האלה, גם אם תצליח ואם תרצה, זה לא המטרה שלנו. התורה אומרת לך, מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. אז הנה, תכף משהו שהוא ארטילאי כביכול, כן? עם הלכות שבת, עם אדם מוחי כף, והפך אותו למשהו מעשי יומיומי, שעתי. אדם נתן לבן שלו, לבת שלו 100 שקל, שיקנו כמה דברים, והעודף חזר במקום 20 שקל, חזרו 15 שקלים או 10 שקלים. אתה יכול להוציא אותו שקרן, אתה יכול להגיד מה, הנה, אני יודע שחלב עולה 8.70 ולחם 7.60, ואתה צריך עוד 50 גורות להחזיר. והצלחת, הצלחת ויפה, והנה אבא חכם. אבל מה גרמת במקרה הזה? גרמת שאותה תחושת שקר, גזלנות, רמאות, פרסמת את המזיד שלו, למרות שהוא בכלל שוגג, אז הוא קנה לעצמו משהו, כן טוב, לא טוב, זה עוד נושא. תחנך אותו אחרת.
כן.
אומרת לך, התורה לדושה, דיברה תורה כנגד יצר הרע. יש זמן שהתורה נותנת לך את האפשרות ללכת ולגרום לכך, שכביכול אתה יכול להחליק. זה חלק מהדינים. והנה, כאשר אנחנו נמצאים פרשת השבוע, כולנו מכירים את הסיפור עם גדעון, שאומר לדוגמה, מי שופטים ושוטרים תיתן לך? אומרת לך התורה הקדושה, תיתן לך שופטים ושוטרים שיודעים להמליץ טוב על עם ישראל, כמו גדעון, שימליץ טוב על עם ישראל. זאת אומרת, אתה יכול, כן, אפשר להיות שופט ושוטר והכל, למצוא את הרע, אפשר, שייך. אבל זה לא המטרה שלנו בתורת ישראל. זה לא המטרה שלנו. תורת ישראל זה לבאר את הרע. זה ברור, ביארת הרע מקרבך. אבל ככל השלם עדיין לא נמצא בחלק הרע, אל תכניס אותו לשם בכוח.
אל תגדיר אותו כך.
אל תהפוך אותו משוגג למזיד על ידי הרעות שלך, שאתה מחפש את הרב השני. ולכן, כי תצא למלחמה על אויביך, אז יש לך את היתר. אבל כאשר לא מדבר בו אויביך, אז יש לנו דווקא את הדין של יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.
וואו, יפה מאוד. אבל אני רוצה להמשיך עוד נקודה שתוך כדי הדברים שלרב שמתי לב. הרי דיברנו כרגע על האדם, כן? יצרו, תוקפו וכדומה. אבל יש גם עוד נקודה גם של המציאות, וכשהתורה מדברת על לא דיברה תורה גלה כנגד יצרה, אז מובן שם, למשל, בדוגמה במסכת קידושים, מדברים על מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ועל יוכלו בשר תמותות נבלות. כלומר, התורה לפעמים מעדיפה להתיר מעשה, כי התנאים השתנו, כלומר, המציאות היא עכשיו בעייתית, אז נותן לך את היתר, לבוא ולאכול משהו שהוא לא קשר למעדין, אין פה את ההכשר של הבדץ, ולא משנה איזה בדץ כרגע, כי אתה נמצא במציאות שאי אפשר להגיע למציאות האידיאלית.
זה נכון מאוד, ובאמת אתה מזכיר פה את הגמרא, למעשה זה גם בבבלי, ובעיקר בירושלמי, שמביאה כחלק ממה שהזכרת, שבאמת מוטב יאכלו בשר מתות שחוטות ולא יאכלו בשר נבלות. זאת אומרת, שוב, כמו שדיברנו, זה אותו מקרה. אותו מקרה של מה? שאין לך אוכל. אין לאדם אוכל. והאוכל הזה הוא כמובן חובה. כי מה יעשה אדם? הוא חייב לאכול, אין לו ברירה. ואנחנו יודעים פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. אנחנו דוחה פה בבשר עבודה זרה. פה בשר אולם לא קשה בכל מיני צורות, אבל עדיין בשר שהוא כמובן מותר באכילה בסיטואציה מסוימת. עדיין אומרת לך התורה הקדושה, תמעט באיסור. תמעט באיסור. מה זאת אומרת? מה הבנה? מה הבנה? אומר הרמב"ן של פירוש מאוד מאוד יפה לפירוש הזה, מה זה בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. כי למעשה, בגמרא דוברה בתור משל. משל למה? לאיש את איש, יש את פפטואר, זה נכון, סליחה? שבאמת מותרת בסרט הלאס המסיעים. בנים הראשונים, האם באמת זה רק משל באלמה? או שבאמת זה הלכה למעשה? אומר הרמב"ן, שכן, שמותר שיאכלו בשר תמותות שחוטות, נושא תמותות נבלות, וכאשר בני ישראל נמצאים בזמן המדבר, במדבר, דור המדבר, אז לא עליהם בשר, הבשר הכי שהגיע אליהם זה היה הצלב, אבל לא הותר להם בשר. מה הותר להם כן? בשר קורבנות. זאת אומרת, היה מותר להם לאכול בשר, קורבן, וזאת למה? רק אם הבשר כביכול הוא קדוש ברמת קורבן, אזי ניתן לאכול אותו. אבל אם הוא לא ברמה של קורבן, אי אפשר ואסור לאכול אותו. זה התורה הקדושה אומרת לנו. מותר לך לאכול בשר בזמן המדבר, רק אם זה בשר קורבן. בא הרמב"ן ואומר, רגע, עוד מעט הם נכנסים לארץ ישראל. בארץ ישראל איזה בשר נביא להם? מוטב יאכלו בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. מבינה התורה שכאשר הם יגיעו לארץ ישראל, לא כולם יגורו בירושלים. דירה בירושלים זה דבר יקר. דבר יקר זה לא כמו דירה בשאר מקומות הארץ. יהיו אנשים שיגורו בגליל, יהיו אנשים שיגורו בגולן, יהיו בצפת, יהיו בהם תשאר גם בגוש דן. אז יהיו אנשים שלא יוכלו לאכול דווקא בשר, קורבן. ואז מה? השכנים שלהם הגויים יאכלו כל היום, יצאו על האש, השכנים האלה יאכלו על הבשר, ומה היהודים יאכלו? אז באה התורה ואומרת, כן, אנחנו מתירים לכם בשר, תמותות שחוטות. לא בשר, תמותות נבלות.
זה מזכיר לרב את העניין של, נדמה לי שאחד המפרשים מדבר על זה, שהעניין של בשר תאווה, כן? שהוא מותר. זה בדיוק על הרעיון הזה, זאת אומרת...
זה היה אסור, הוא היה אסור, אז בכלל הוא בכלל היה אסור. אחרי זה בני נוח התירו ברמה מסוימת, אחרי זה רק בתור קורבנות, רק בתור קורבנות, וכשהגיעו לארץ ישראל, הותר בשר תאווה, וגם אז, אומר הספרי, למי זה מותר? למי שעוסק בתורה. עד היום לאמר, אסור לאכול בשר. כי מה פתאום תאכל בשר? במה אתה יותר שווה ערך מאותו כביכול בהמה, כשאתה יודע לדבר ויהיו סמו? הרי ככל שאין פה את התורה הקדושה והטהרה והקדושה, אז אין שום מעלה לאדם שהולך על שניים אשר הולך על ארבע. לפעמים אדם יכול ללכת לשתיים להיות אכזרי, להיות רע ורשע, לשים כיפה וזקן והכל, והוא יהיה בהמה לכל דבר, הוא יהיה אפילו בהמה גסה, בהמה רעה, צריך שחיטה. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שדיברה התורה כנגד יצר הרע. אבל במקרה הזה, השאלה אם יש מקום לדמות את זה או לא. לפי הרמב"ן, משהו בדברי הרמב"ן, שכמו שהיום אנחנו אוכלים בשר, ככה התורה התירה את אשת יפת תואר. זאת אומרת, עלי בדי הרמב"ן, האשת יפת תואר זה גם סוג של היתר. היום אנחנו אוכלים בשר בהיתר. אומנם, ראוי באמת לאדם לא להרבות באכלת בשר, כי אם לצורך גופו ובריאותו. ואנחנו רואים שאדם אוכל בשר, אז הוא נהפך להיות אכזרי, זה כתוב מפורש. לכן יש שנהגו לא לאכול בשר בכלל, או אם כן, אז בשבת, או אז בראש חודש, אם טובים, בזמן שמותר לאכול, בזמן שהאוכל לא הופך לחלק גשמי. אז אם ככה, אותו דבר גם אשת יפת תואר. אומר הרמב"ן, דיברה התורה כנגד יצרה, זאת אומרת, כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה שאדם נמצא במהלך השנה, הוא לא יכול לאכול קורבן כל הזמן, הוא לא נמצא כל הזמן בבית המקדש, אז יש את היצרה של אכילת הבשר, התירו לך את אכילת הבשר. אבל גם כשאתה אוכל, אתה צריך לאכול את זה במידה, במשורה, לא להיות כאותו אדם שאוכל בשר מהבוקר ועד הערב, אלא ברמה מסוימת של היתר, כדי שהאוכל הזה יהיה לקיום הגוף, ולא יהפוך אליו אחד לתאוות גשמיות בלתי רצוניות. כאשר אדם אוכל בשר בהכשר, כשר, שנשחט כהכשר, שכוסה אדם, ואוכל ברמה של בשר מינימלית או בסיסית, אזי באמת זה הופך לגופו, להרבות את גופו ולחזק את גופו בשביל קיום תורה ומקורות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, והרב, אני רוצה לגעת בעוד נקודה שמתוך הדברים שלמדנו, אפשר אולי לדמות את זה, לעניין הזה של פרשת גואל הדם. אנחנו יודעים אדם שהקרוב שלו נרצח על ידי מישהו והוא רץ אחריו כדי להרוג אותו, אז אנחנו יודעים שאם זה בשוגג הוא יכול לרוץ למקלט וכדומה. אבל מה פתאום היתר הזה לבוא ולתת לאדם לגאול את הדם של הקרוב שלו?
אז נכון, כתוב הפסוק, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, אנחנו כולנו מבינים שהכל זה בגזרת עליון. וכמו שכבר כתוב בגמרא, שזה היה חייב, וזה היה זכאי, ולכן אפלה אבל מידו, וכו' וכו', ולכן הכל קרה. אבל כן, כמו שהזכרת, מגלים חובה על ידי חייב, וזכות את זה זכאי, כמו שמגלים חובה על ידי חייב, וברור שאותו אדם הגיע לו אולי העונש לשון נדע, אבל החובה על ידי חייב, ואותו אדם שהלך והרג, אז אם זה במזיד, אז הוא חייב להרוג אותו. אני לא יכול להגיד, אז הגיע לו, בלי שהקדוש ברוך הוא, זה לא עסק שלך, יש בחירה לאדם. כמו שאנחנו כולם מכירים, הסיפור עם אחיו ונבוזרדן, שבתחילה הם ביקש להחריב את בית המקדש, הוא גילה שאם הוא יחריב, אז ינקמו בו, אז הוא לא, הוא חזר בתשובה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש עדיין, בכל מקרה, יש אדם את הבחירה שלו, והוא לא יכול לקרוא את הפעולות שלו במעשה שמיים. עדיין, כאשר מדובר באדם שהוא שוגג, הוא לא מזיד, אז פה על פניו מה השייכות? הוא יכול להגיד, הוא לא אשם, הוא לא רצה להרוג. אבל התורה מבינה שיש חובה לאדם להיזהר במעשיו. וזה באמת דבר שהוא על פניו דבר שצריך להבין אותו בעומק. הרי מה השם אותו אדם שבטעות? נפל לו אבן מהיד, פרט לו כדור מהקנה, מהרובה, והרג בשוגג. אז מהו השם? למה גואל אדם יכול להרוג אותו? אז אתה הגדרת היטב, רבי ידידיה, שבאמת גאולת אדם זה לא כנגד הרוצח, אלא בשביל להרגיע את משפחת הנרצח. זאת אומרת, משפחת הנרצח מבינה שאותו אדם שנרצח, נרצח על ידי אדם אחר, ובמקום ללכת ולעשות שפטים בכל המשפחה או בכל החמולה, אז הם פוגעים דווקא באותו אדם שרצח. כי זה הטבע כבכל האנושי, טבע האנושי של הנקמה. וכביכול, כמו שהזכרת, דיברת תורה כנגד יצר הרע, היות שאותו אדם הוא מבין שאותו רוצח רצח את קרוב משפחתו שלא נדע, אז הוא רוצה לנקום בו, והנקמה הזאת יכולה להגיע לרמת נקמה אכזרית, ברמה של הרבה יותר מאותו אדם שרצח, בשוגג אמנם. אז אומרת לך התורה, מותר לו לפגוע בו ברמת ההגבלה, כאשר זה עד שהוא נכנס למקלט, עד שהוא מסתובב, כל עד שהוא מסתובב. ואולי בעצם אנחנו נבין ונראה שגואל אדם באמת זה לא היתר, אלא זה חלק ממכלול של תפיסה לאדם שהרג בשוגג. זאת אומרת, כאשר אדם הורג בשוגג, אז התורה מבינה שאותו אדם הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? הוא בעייתי כי זה אדם שלא שם לב על מעשיו. זאת אומרת, הוא בעייתי, למה? כי הוא אותו אדם שאין לו את הפסוק שאומר סוף מעשה במחשבה תחילה. כאשר אתה עושה פעולה, אתה מסתובב עם נשק, אתה מסתובב עם אבן, אתה מסתובב עם סכין, אתה צריך לדעת מה הפעולות שלך, מה יכול להיגרם מה... הרי אדם רגיל לא מסתובב עם כאלה דברים. אדם רגיל מסתובב עם סכין, עם מוצרים הכל, עם לחם וחמאה וגבינה. אתה מסתובב עם סכין, עם נשק, נשק עם כדור בקנה, אתה צריך להיזהר. אתה לא נזהר, אתה חייב להיות במקלט, אתה חייב להיות בכל מקום סגור, כי אחרת... הפעולות שלך הן מסוכנות מאוד. ולכן, אומרת לך התורה, תקשיב, אם אתה רק מוציא את האף שלך, אני בטן מהעיר מקלט, יארגו אותך. יש אפשרות לגואל אדם להרוג אותך. וזה בעצם, אולי, אם אנחנו נוריד, היום בגזיינור אין גואל אדם, רק בדין ואין תלבינים האלה. אבל אם אני אוריד את זה הלכה למעשה, רבי גדרה ברשותך כמובן, אם תסכים לי.
בוא נשמע.
אני שמח מאוד לשמוע, ואמרתי לך את זה גם מחוץ לה, שאנשים מקשיבים, אנשים גם תורניים, אבל גם אנשים שכביכול רחוקים מתורה ומצוות. הרי באף בית מדרש לא נשים, באף ישיבה לא יהיה בחור ישיבה חסידי, ליטאי, ואחד שמצביע מרץ יצא עכשיו להפגנה נגד המפקה המשפטית. אבל פה, בעזרת השם יצא לשמוע, כולם שומעים, גם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, וגם הם אוהבים לשמוע, ברוך השם גם את השידור הרגיל, גם השידור חוזר. אני חושב שאם נוריד את זה הלכה למעשה, אני יוריד את זה למקרה הכי פשוט והכי בנאלי שיש היום. הרי בעבר, בשביל להיות לזכות את הרבים, זה היה קשה, אז צריך לבוא, לשים הודעות, מר, צדיק בלעיר, ואולי הם מגיעים 100-200 אלף איש, או בנשחה הגיעו ל-3,000 איש. וגם להפך, נדעת אחרת, חותר מוציא את הרבים, ירובם בן אברהם, צריכים שני עגלים בכניסה שם, בשביל שחותר מוציא את הרבים. היום זה לא ככה. היום יכול בן אדם לשבת במאה שערים, או ביפו, או בכל מקום אחר, יש לו מכשיר קטן בכיס, הוא שולח הודעה, נגיד, במקרה של זיכוי הרבים, אז הודעה על זיכוי הרבים, וחילה וחס, מה שיותר מצאו לצערנו היום, זה הודעות שהם חוטא או מחצית הרבים. זאת אומרת, אותו אדם, יש לו כלי הקשה, הוא הולך והורג ומחטיא במקרה הזה, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, אלא אלפי איש. ואדם צריך לדעת, כאשר הוא כותב הודעה או שולח משהו, או כל שכן אם הוא תנאי וכדומה, מה הכוח המשחית שיש לו ביד? לא דומה אדם שאומר מילה לחברו, אמר מילה, אז הוא אמר משהו, יכול להיות גם לשון הרע, וחפצים דן בזה, לבין אדם שיש לו את הכוח הפרסומי והרבים שיכול להרוג בשעים ובדברים אחרים, מה שמוגדר היום, אנשים אין בחלק כביכול ההריגה, וכן בחלק החטא והחטאם. ולכן, כאשר אדם נמצא בכזה מצב, המצב הכי אם הוא לא מסוגל ללכת להתגבר על, על התאווה שלו, לכתוב דברים וכאלה, הוא צריך להגיע למצב שלי מקלט, זאת אומרת להתנתק מזה, למצב שהוא עדיין שאיזו איסור ללכת ולהוציא כאלה הודעות, או כאלה מכתבים, או כאלה דברים שיכולים לחל על אחד, להחתיא את הרבים או לגרום דברים אחרים. וזה בעצם כנגד אותו גואל אדם. מוצא זה בשודד, אני בטוח שאנשים שכותבים היום הודעות לא שמים לב, עונים תשובות או כותבים דברים שלא צנועים, ועצם את מבדיחה, בתור צחוק, בתור איזה משהו של שוגג, אף אחד לא בא לעשות רע לשני ולהרוג אותו, כן, חלב וחס. אבל החלק הזה בא התורה ואומרת, תדע לך שאותו אדם, בין אם הוא עושה את זה בשוגג, עדיין הוא יכול לגרום לדברים איומים, ומשום כך המקום שלו היחיד זה מאיר מקלט, מקום שאין שם אפשרות, כביכול אין קליטה, אין וי-פיי, ואם לא, אז יש גואל אדם. אז שלא נדע שלא נגיע למצב הזה. ומידה טובה מרובה, ולכן אם יש את האפשרות של זכות הרבים, מי שזכה הוא מזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. אז אני אספר לך סיפור שמתאים, בעל המעשה.
כן.
שהגיע, הוא ביקש ברכה ממרן, מרן פוסק הדור, מרן פאר הדור, רבי עובדיה יוסף, זה חסידו שלו לברכה, הוא בא לירושלים, והיה שם הברית, והרב עובדיה היה שם, ביקש לו ברכה, אומר לו, עובדיה, לא, 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 אני לא יכול לברך אותך, אומר לו, מה קרה? בוא, אני אגיד את השם, בוא, יש פה את הרבי רובן אלבז, אולם הוא נסע, אני אחזיר אותו, והוא יברך אותך, אומר, למה, 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 למה? אומר, לא, השבוע לא מסרתי שיעורים, אין לי זכות הרבים.
וואו.
אין לי זכות הרבים, אני לא יכול לתורש, לא יכול לברך, אבל יש לי את הרב רובן בלס, שהוא בפר שורים השבוע, ויש לו את האפשרות ואת הכוח לברך. מה אנחנו רואים מכאן? רואים מכאן את הכוח של זכות הרבים תלויה בידו, וזה בעצם האנטיתזה באמת לכל דבר אחר, שזה חלב וחס, הוא לא מגיע למצב הזה. ולכן אנחנו יכולים כולנו להיות השם, עכשיו חודש אלול לתקן, כאשר שיחתנו ואת השם, יזכה לכתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, וישועות גדולות.
יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ. ראש בית המדרש תועי ישראל הלכה למעשה, כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברותה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.